הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
מעולם לא היה מצבנו טוב יותר, אמרה ראש הממשלה גולדה מאיר במרץ 1973, משפט שיהפוך לימים לסמל היהירות והזכיחות של מדינת ישראל חצי שנה לפני מלחמת יום כיפור. תחושת האופוריה, העוצמה ושיכרון הכוח לאחר הישגי מלחמת ששת הימים העניקו לצהל גלי הערצה ישראלית ועולמית. זו הייתה שעתם היפה של הגנרלים שביקשו להשפיע על האידיאולוגיה, הערכים והמורל של החיילים, ועל הדרך גם על האזרחים. היטיב לבטא את התפיסה הזאת אלוף פיקוד מרכז דאז רחבעם זאבי, גנדי, שאמר, כשאנחנו מדברים על ערכים זה נשמע כמו נאום של הסוכנות, אבל כאשר הם מופיעים בתוך השירים הם נקלטים ונטמעים. וכך הפכו הלהקות הצבאיות מקבוצות הוואי ובידור לדובדבן של הקונסנזוס סביב מטרותיו, ערכיו ויעדיו של צה"ל. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת שני הפרקים הקרובים נקדיש לתור הזהב של הלהקות הצבאיות. נתחכה אחר ראשיתן, נחשוף את הפוליטיקה הצבאית שעיצבה אותן, ואת הדינמיקה שאפיינה את הקשר בין המפיקים המוזיקליים לגנרלים של התקופה.
ביום הראשון כשקבענו פגישה, הלכו לבדוק את דרכי הגישה של איזשהו מעבר בירדן. בבוקר חזר מנומנם וישן, יש לי אהוב בסיירת חרוב. בקי בכל כלי בכל קוטר, וטס כבר בכל הליקופטר. מכיר את השטח, כל סלע, כל גיא, אך איזה בחור נהדר בחיי, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
שלום לדוקטור מרדכי נאור, היסטוריון וחוקר תרבות ישראל.
שלום וברכה.
מה שאולי המאזינים שלנו לא יודעים עליך, שאתה היית שם בליבת העשייה של הלהקות הצבאיות באותן שנים שלאחר הניצחון בששת הימים, ולענייננו במהפכה שעוברות הלהקות מכאלו שמבצעות פזמונים, בדיחות, הצגות, מערכונים ברוח המדינה הצעירה והנאיבית, למפעל יחסי הציבור אולי הכי מוצלח של צה"ל. היית באותן שנים עורך עיתון הנחל, בטעון של הלהקה המצליחה ביותר, ובהמשך סגן מפקד גלי צה"ל ומפקד התחנה, תחנת הבית של הלהקות הצבאיות. והמהפכה מרדכי קרתה כמעט בין לילה. זאת אומרת, מה שהיה עד החמישה ביוני 1967 הוא לא מה שהיה החל מה-11 ביוני 67. אז איך זה משפיע על הלהקות הצבאיות?
צריך לזכור שהלהקות קמות עם המדינה פחות או יותר. יש מספר לא גדול של להקות, הנחל, פיקוד מרכז, פיקוד דרום, פיקוד צפון וכדומה, אבל הם על מים, הייתי אומר, בינוניים, לא מים סוערים. הם לפעמים מצליחות, לפעמים לא מצליחות. וככה אנחנו מתקרבים לשנת 67. ב-67, בגלל המלחמה, ובעיקר מה שקרה אחרי המלחמה, וכבר הזכרת את זה, ורד, הם הפכו, הייתי אומר, ללחם חוק של התרבות הישראלית, וקמו גם אז בתקופה ההיא, הייתי אומר, לא קמו, אלא המפקדים, האלופים בפיקודים, גילו, אם מותר להגיד, גילו מחדש את הלהקות של עצמם, או שהם בנו אותם, כי דוגמה מצוינת זה גנדי, אלוף רחבעם זאבי, הוא התחיל להיות אלוף פיקוד מרכז, נדמה לי תקף אחרי מלחמת ששת הימים, והיה 4 או 5 שנים, לא יותר אפילו, הוא היה עד, ממש עד ערב מלחמת יום הכיפורים, והוא ראה את הלהקה כמשימה עליונה של הפיקוד. עד כדי כך. עכשיו, אני צריך להזכיר כאן, שקודם הנאמנות שלו, אם מותר להגיד ככה במרכאות, הייתה נתונה ללהקת הנחל. אני ישבתי איתו במשך שנים, שנות ה-60, נגיד, בצוות, הייתי אומר, המלווה של להקת הנחל, שראה את הצגת הבחורה, החזרה הגנרלית, היו אנשי נחל פנימיים, המפקד הפיקוד והסגן שלו, וקצין השלישות וקצין החינוך, ואני בתור עורך העיתון ואחרים, היה, איך נגדיר את זה? יבוא אחד, גנדי. גנדי נחשב לידיד הלהקה, אוהד הלהקה, ושמעו לו. הוא היה גם אומר דברים של טעם, בסך הכל. כמובן, עד שהוא קיבל להקה משלו.
את להקת פיקוד מרכז.
כן, ואז כמובן הוא נטש לגמרי את להקת הנחל, ועוד נדבר שגם הייתה לו סיבה עניינית לעשות את זה, אבל הוא היה קודם כל נאמן ללהקה של עצמו.
אבל הפריחה הייתה גם במקומות אחרים, גם להקת פיקוד כן, צפון, אבל... חיל הים,
לא, היה דביר. דוגמה כמו גנדי. זאת אומרת, גנדי ממש זה היה על הדגל שלו, הלהקה. יותר מכל אלוף אחר בצהל, אני זוכר את מפקד הנחל, זה היה חשוב לו מאוד, אבל הוא לא היה מתאבד בשביל זה. גנדי, לפי דעתי, היה גם מתאבד בשביל זה.
למה אתה חושב שזה היה לו כל כך חשוב? מה הוא הבין? אמרת את זה גם בפתיח מבחינת, איך אתה מעביר את המסרים שאתה רוצה להעביר, אבל אני מניחה שגם היה משהו מעבר לזה.
בטוח. קודם כל צריך לזכור, הוא היה איש ארץ ישראל הישנה, עם השירים, עם הפלמח וכל הדברים האלה. ודבר נוסף, הוא גילה כבר בלהקת הנחל את הכוח של של השירים. לא רק שירים, אבל גם מערכונים וכדומה, אבל בעיקר שירים, שהם, איך נגדיר את זה? היחסי ציבור הכי טובים שאפשר לעשות לצהל, דרך הלהקות. ועכשיו שיש לו להקה משלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רצה.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בפועל על שלושה אנשים דומיננטיים מאוד, ברמה המקצועית שמובילים את השינוי. אני מתכוונת לפזמונה יורם טהרלב, והבמאי דני ליטאי, והמלחין, המעבד, המנהל המוזיקלי של להקת הנחל יאיר רוזנבלום. לא רק של להקת הנחל, ורוזנבלום מכניס ללהקות, לתחושתי, איזשהו סוג של רגש וכיף לצהל, משהו כזה שזה סוג של אנומליה, זאת אומרת... אתה יודע, להקות צבאיות, שמחה, כפן, ובכל זאת אנחנו צבא.
כן, אבל תראו, באמת צריכים לראות את כל השלושה האלה, לא רק אותם, גם נעמי שמר תרומה ואחרים, אבל אין ספק שיורם טהרלב ויאיר רוזנבלום כצמד, היו במשך שנים, בוא נאמר, הקטר שסחב אחריו, פחות או יותר את כל הקטרות, מצאתי באיזשהו מקום שיורם טהרלב כתב, פחות או יותר בשנים האלה, כי הוא נכנס ב-64-65. זאת אומרת, לא סוג חיים חפר או נעמי שמר שכותבים כבר מהרבה קודם, כתב ללהקות הצבאיות עד אחרי מלחמת יום הכיפורים 131 שירים. זה כמות אדירה, אדירה. יאיר רוזנבלום כתב המון גם כן, הם כתבו ביחד, לא תמיד ביחד, לא תמיד הם כתבו שלהם ביחד. אבל הרבה פעמים כתבו את זה בלהקת הנחל, בלהקת פיקוד מרכז, בלהקת חיל הים ובמקומות אחרים. ודני ליטאי נתן לזה, מה שאנחנו לא יכולים להמחיש פה, את הלבוש ללהקות. הוא נתן לזה לבוש אחר. הלהקות נהיו הרבה יותר מודרניות, וזה התאים לגמרי לתקופה. ולכן אנחנו רואים בשנים האלה הרבה מאוד שירים שפרצו את כל הגדרות. גם קודם הלהקות היו פופולריות, אבל לא כמו בין בשבע שנים הטובות האלה, שהם היו, אני זוכר גם מגלי צהל, הם היו באים לגלי צהל, אנשי הלהקות, להקליט את השירים, להקליט לפני התוכניות ואחרי התוכניות, ורעיונות איתם, וכמו שכבר נאמר כאן, בני 19 וחצי 20, פתאום היו כוכבי על. כזה, נגיד שלמה ארצי בלהקת חיל הים, הוא פחות או יותר הופיע מהנוואר, אם מותר להגיד ככה. כי לא היה לו שום רקע, וגם להקת חיל הים, צריך להזכיר, היא להקה חדשה. זאת אומרת, זה לא להקת הנחל עם ה-20 שנות ותק שלה. היא להקה של שנה-שנתיים ותק, מ-68 נדמה לי, או משהו כזה. וכולם היו באופוריה, ללהקות הצבאיות גם בנו את האופוריה, וגם היו חלק מהאופוריה. ככה זה עבד, וזה נדמה היה שזה יעבוד לנצח.
אז בואו נדבר על השירים עצמם. בחרנו כמה בודדים מתוך מאות שנכתבו, שמשקפים את רוח התקופה. אולי אחד השירים שהכי מזוהים עם מלחמת ששת הימים, הוא גבעת התחמושת, שיר שכתב יורם טהרלב, הלחין יאיר רוזנבלום, ללהקת פיקוד מרכז על הקרב המפורסם. על גבעת התחמושת בירושלים.
תחמושת, לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי ארבעה חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של שתי פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו.
בשתיים ושלושים נכנסנו דרך הטרשים לשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת.
בשיר יש שילוב של עדויות של הלוחמים עם הבתים של השיר, כמובן המולחנים. זה דבר בלתי מקובל, כי בדרך כלל שיר שרים אותו. במקרה הזה שחקני הלהקה הקריאו קטעים מתוך זיכרונות, מתוך שיחות של הלוחמים, ביניהם כאלה שנפלו, והוא שילב את זה, יורם טהרלב, בתור קטעים מובילים לבתי השיר. עכשיו, השיר הזה, לדעתי, היו לו, אם מותר להגיד, שתי מעלות, אולי דבר והיפוכו במידה מסוימת. מצד אחד זה היה שיר גיבורים. שיר גיבורים, זאת אומרת, ניצחנו. מצד שני, זה שיר קשה. זה שיר על קרב עם המון 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 הרוגים, והמון פצועים. זאת אומרת, איך מחברים את שני הדברים האלה ביחד? עכשיו, כיוון שגם השיר לא היה שיר רגיל במובן, באו, עלו, שרו, אלא גם הדקלום הזה של הקטעים, אז הוא יצר אפקט חזק במיוחד, וניגנו אותו בלי סוף. זה נחשב עד היום לאחד, הייתי אומר, הסמלים, אם מותר להגיד, המושרים של מלחמת ששת הימים. כמובן, תרם לזה העניין עצמו הקרב והמקום, וצריכים לזכור שבניגוד למקומות אחרים, המקום הזה ממשיך לחיות גבעת התחמושת.
כן, יש שם מרכז הנצחה, מוזיאון.
מרכז הנצחה ומוזיאון וגן גדול וכניסה מאוד, הייתם אומרים, מסוגננת. וזה לא רק על המלחמה, הם כבר אימצו כבר את כל המלחמות קודם, ואימצו את ירושלים. זאת אומרת, זה בכלל אתה לאומי.
שהשיר מאוד מאוד תרם, כי כמו שאמרת, מדובר בקרב קשה מאוד, שנהרגו בו 36 צנחנים.
נכון, אבל צריכים לזכור שקודם כל הוא נכנס לתוך המארג של, מארג באלף, של, של קרב, קרבות ירושלים בששת הימים. התוצאה הייתה, הכללית אני מדבר, הייתה יוצאת מן הכלל, כי על אותו שלושה ימים, משהו כזה, נגמרה כל המלחמה שם, אני מדבר בירושלים, ועניין הכותל, שחרור הכותל, שחרור הרובע היהודי, שחרור היתר עתיקה, כל הדברים האלה ביחד, הייתי אומר ככה, בלו את ה, קודם כל את ההצלחות, וגם את הכישלונות.
גם את הכישלונות, כן. כן. שיר נוסף, שנכתב אחרי המלחמה, גם הוא על ידי טהרלב ורוזנבלום, וגם הוא ללהקת פיקוד מרכז, הוא שירו של צנחן. ואולי זו הזדמנות לדבר על המעורבות של אלוף הפיקוד, שכבר דיברנו עליו, גנדי, גם בטקסטים.
ראית אותו במטוס הממריא, תחתיו נפרסים, פרדסים ופרים, הוא חש את מסע המצנח על גבו, אוכל ברצופות וחושב בליבו, הנה עוד דקה, והרוח תחבוט על פניי. הנה, עוד דקה, ייפתח המצלח מעליי. שייפתח עליי, שייפתח, את העולם כולו אשכח. אני לבד והמצלח, שייפתח, שייפתח.
גנדי היה בעניין הזה במאי על. זאת אומרת, שום דבר לא נעשה בלעדיו. יכול להיות דני ליטאי, יכול להיות רוזנבלום עם המוזיקה, יורם טהרלב עם המילים. אני זוכר, אפילו בשיר הזה היה ויכוח.
האם יגידו את שייפתח או כשייפתח? או כי שייפתח עליי, זה או שזה ייפתח או שזה לא ייפתח. אתה יודע, גם יכול לא להיפתח המצנח. והוא התעקש שישנו את זה לכשייפתח, כי ברור שבצבא ההגנה לישראל המצנחים נפתחים.
כמובן לגמרי, גנדי היה שלם עם עצמו ב-200%. ולכן הוא לא יכל להרשות את עצמו אפילו ספק קטן שבקטנים באיזשהו עניין, וכמו שאת כאן אמרת, הוא התעקש על מילה אחת, על אות אחת, ודרש, אבל כל דבר, הוא גם לקח את יורם לבקעת הירדן, ולראות מוצבים. זאת אומרת, וליחידות, נגיד לצנחנים, אז הוא אמר לי פעם, אמרתי לו, הייתי בצנחן, ראיתי איך הם עובדים. לא, 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 תבוא לראות עוד פעם. זאת אומרת, הוא חיפש פה באמת אותנטיות הכי מלאה, ומלאה כל הארץ כבוד של פיקוד המרכז. אני בכוונה אומר, לא להקת פיקוד המרכז, של פיקוד המרכז.
גם נדמה לי שהוא חייב את חברי הלהקה, את הבנים, לעבור קורס סמיכה.
נכון, נכון. הוא מצא אותם גם פייטרים. זאת אומרת שהם לא יהיו רק זמרים, אלא
שהם יעלו על הבמה עם הסתיקה של הצנחן.
כן, עם הכנפי צניחה. במובן הזה הוא היה סמל, הייתי אומר טוב ולא כל כך טוב. למה לא כל כך טוב? זה היה מוגזם לגמרי. זאת אומרת, המעורבות שלו בתור אלוף הפיקוד הייתה מוגזמת לגמרי. התוצאות היו די טובות מבחינתו, כן? ומבחינת המאזינים או הצופים או כל אלה, קיבלו להקות, הייתי אומר, גדולות, משוכללות, מודרניות. אצלו נדמה לי יותר אפילו מאשר אצל האחרים. גם האחרים, איך נגדיר את זה, לא תמנו ידם בצלחת, הלהקות גדלו, כמו שכאן נאמר כבר, האקורדיון שמו אותו בצד, זה מוזיקה, הייתי אומר, מודרנית הרבה יותר, השפעה אירופית, אמריקאית וכדומה, וגנדי היה מספר אחד בעניין הזה, אבל גם אחרים, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד, אני זוכר, אם אני זוכר נכון, שדאדו היה אלוף פיקוד צפון, הוא היה מעורב גם כן מאוד בלהקה הצפונית. אחרים קצת פחות. אני לא בטוח שאלוף פיקוד, אלוף גייסות השריון, לא זוכר כבר מי זה היה באותו זמן, מוסה פלד נדמה לי או משהו כזה, כל כך ישבו להם, אם מותר להגיד, על הזנב, על הלהקות שלהם. אבל בסך הכל, להקות נחשבו לאבן, איך אומרים את זה? בארכיאולוגיה, אבן ראשה.
כן.
אבן ראשה בחיים של הפיקוד כזה או אחר. והלהקות התחרו נורא ביניהן, מי תהיה ראשונה במצעד הפזמונים, את מי יזמינו לפסטיבל הזמר.
איזה תקליט עם אחר
כן,
יותר.
כן, כן, כן.
אז לצד שירי הניצחון וההלל, נכתבים גם שירי זיכרון והנצחה אישיים, וגם זה סוג של חידוש משירי זיכרון לאומיים, כמו בבל וואד, הרעות, לשירים על נופלים שיש להם שם ופנים, ואחד היפים שבהם, לדעתי, הוא שירה של רחל שפירה, על בן כיתתה שנפל במלחמת ששת הימים, אלעד קרוק. השיר מה אברך, עם הסולנית רבקה זוהר, מלהקת חיל הים.
זה שיר אגב עם סיפור מיוחד, כי רחל שפיר לא הייתה ידועה. היא הייתה, נדמה לי, מורה או משהו כזה בשפיים, בקיבוץ שפיים. ויאיר רוזנבלום קרא לו מקרה לא טוב, הוא נסע באוטו בדרך לירושלים, הוא עלה על מעביר מים, נפצע לא קל, וטופל, והיה בהחלמה, והיה בהבראה בקיבוץ שפיים בבית הערכה. ושם הוא ראה את אלון הקיבוץ, שבראשו היה דבר מקובל שבראש אלוני הקיבוצים היה תמיד שיר. לרוב שיר של גולדברג או אלתרמן, אבל במקרה הזה היה של רחל שפירה, הוא שאל מי זה, מי זאת. אז אמרו לו, רחל שפירה זה אישה בקיבוץ פה.
כן.
אמר, אני יכול לפגש איתה? הם נפגשו, והוא לקח את השיר והלחין אותו. זה היה השיר הראשון שלה, לפחות שבוצע, הייתי אומר, בחוץ. לא יודע, אולי בוצע פנימה, כן. אבל זה לגמרי שיר, איך נגדיר אותו? שיר חזק, שיר עצוב מאוד, וגם רבקה זוהר, שהייתה גם כן כוכבת, הייתי אומר, שווית, בלהקת חיל הים, נתנה לו את הדחיפה הגדולה. זה היה אחד השירים, נדמה לי, אני חושב 69, אם אני זוכר נכון את השנה, ש... להיט בראש כל המצעדים, בראש כל ההשמעות, וזה בסך הכל שיר לזכר מישהו מסוים, עם שמו, לא בשיר, אלא בהקדשה.
שזה היה פחות מקובל עד אז, נכון? עד מלחמת ששת הימים.
כן, היה כללי, שירים כללי.
שירי הזיכרון היו יותר כלליים, לאומיים.
הנה, למשל, הוא לא ידע את שמה. אין כאן פרטים, אלא זה שיר כללי לגמרי. או אפילו השירים של... לא, היה פה ושם. אם כי אני לא בטוח שזה תמיד נכון, זאת אומרת, היה יודקה, אני מדבר עוד בימים היותר מוקדמים, והיו גם בצ'יזבטרון, תראה, היה גם דודו.
כן.
היה גם דודו, שזה היה על איש מסוים מאוד, כן? אבל פה ללא ספק היה, הייתי אומר, אני לא יודע, אפשר לקרוא לזה פריצת דרך, אבל התוויית דרך לכלול בשירי הלהקות, גם שירים, הייתי אומר, אלגים, עצובים, שירי זיכרון.
אז ישראל שאחרי המלחמה היא הרבה יותר גדולה בשטחה, ואחד המסרים המרכזיים שעוברים בשירים הוא לתאר את יופיים של אותם מקומות ונופים שלא היו מוכרים עד אז לציבור הישראלי. כמו למשל השיר מלכות החרמון, שידוע גם ככל המילים השמחות, צהל הרי כבש, חלק מהחרמון בששת הימים, שיר של להקת פיקוד צפון, או שירים שכתבה והלחינה נעמי שמר, כמו שמחי מעוז ובאחזות הנחל בסיני, ללהקת הנחל בעיצומה של מלחמת ההתשה.
באחזות הנחל בסיני, המון דברים יפים ראו עיניי, כמו למשל חיילת יחיפה וצמתה מוטלת על כתיפה, ובחצר יפים ראו עיניי באחזות הנחל בסיני, שם כל הסרט והדליות והרינות פסעו לאט בתוך סדירת כזוארינות, עם כל האור וכל הפלאי אשר ראיתי בעיניי, אשר
שאומרים, אומנות מגויסת בהסכמה. לזה מתכוונים? לשיר כמו באחזות הנחל בסיני?
תראה, השיר הזה הוא יותר מורכב קצת. קודם כל צריכים לזכור, מה שביום בטח שכחו כולם, שהנחל, שהיה איתנו משימה להקים מאחזויות על הגבולות, אחרי ששת הימים, כבש לעצמו טריטוריות נוספות. הוא הקים, נדמה לי, 3 או 4 או 5, אני כבר לא זוכר כמה, בסיני. מה שכמובן לא היה קודם, כי לא היה סיני. אולי 3 מהמפורסמות שבהן הייתה אחדות אחת בשאר המשך, שהיא בכלל נשכחה לגמרי, אבל הייתה אחדות אחת בנחל ים, מה שנקרא, בימת ברדוויל, זה שם רחוק, 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 בדרך למצרים, על הים התיכון, והייתה כאילו אחדות ימית. והאחדות הכי מפורסמת מכולם הייתה נחל סיני, סמוך מאוד לאל הריש, שעליה כתבה נעמי שמר את באחזות הנחל בסיני.
וכמובן גם המוצבים, וברור. המעוזים, שהותקפו קשות, ככה, והוקמו לאורך...
תל הצואץ.
תל הצואץ.
כן, אבל זה, הייתי אומר ככה, זה לא הנחל, אני מדבר כרגע על הנחל, שהוא...
לא, כי גם על זה היא כתבה,
כן,
על
כן,
זה התכוונתי.
נעמי שמר הייתה בהחלט מגויסת, זאת אומרת לכתוב. פה היא כתבה שיר, לכאורה שיר הלל לאחזות הנחל בסיני. אבל במידה מסוימת זה שיר, הייתי אומר, שיר עצוב. זאת אומרת, זה שיר געגוע לארץ ישראל הישנה. זאת אומרת, האם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה ממשיך את הארץ ישראל הישנה,
של כוכבים בחוץ,
כן,
של אלתרמן.
הייתי אומר על הרוח התרבותית, החלוצית.
הסערות, הדליות, הרינות.
כן, 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 זה היה, אבל זה נעמי. היא ידעה להבליע בתוך שיר הניצחון, אם מותר להגיד, או שיר ההתרחבות ושיר הסגסוג, שאנחנו מקים מהחלויות בלי סוף, גם את להזכיר, בואו לא נשכח, שאנחנו צריכים לזכור גם את דליות ואת אלתרמן וכוכבים בחוץ ואת כל הדברים האלה, אז זה נתפס כדבר טבעי לגמרי, והעיקר שכותבים על אחדות נחל חדשה, שקמה בסיני, על יד אל הריש, תחשבו, זה 50 קילומטר מהגבול של רפיח, נגיד, משהו כזה. וגם כן זה היה שיר עם הצלחה, עם הצלחה עצומה, כי בכלל, נורי שמר אגב לא כתבה הרבה. אם משווים אותה ליורם תארלה, והיא כתבה אפילו לא עשירית ממנו. במובן הכמותי, לגבי, אני מדבר על להקות צבאיות.
להקות הצבאיות, כן.
כן, יש כמה, כמה, כמה מהשירים שלה, פיקוד דרום, להקת הנחל, פיקוד מרכז ודברים כאלה, כמובן פיקוד צפון, והזכר כאן, אני רוצה כאן עכשיו לחרוג לעניין של מלכות החרמון, כי באמת, החרמון, הלא היה קודם, איך נגדיר את זה כמו נרות חנוכה, לראות אותו בלבד. הוא היה מעבר לגבול. ופתאום אנחנו בחרמון. אני מדבר אחרי ששת הימים.
בחלק ממנו. השאר נכבש ב-73.
זה נתפס. החרמון, תראו, אסור לשכוח שכולם היו, איך נגדיר, ידידים של החרמון, כי ראו אותו עם השלג בכל שנה. ופתאום אתה יכול להיות גם עליו, נכון, לא בסי. לסיון הגיעו, הצהל הגיע רק ב-73, אני מוכרח להגיד, הייתי שם, וזה היה גם מראה מדהים, כי רואים משם את שפלת החוף, מראש הנקרה עד תל אביב. כאילו אתה רואה מטה.
אבל באמצעות השיר, בעצם...
השיר קרב, כמו כל השירים, קרב את הנופים החדשים, הייתי אומר, לידע, כולם יודעים שיש חרמון, אבל זה מלכות החרמון, זה לא חרמון סתם.
כן, זה באמת מילים יפות. אבל צריך להגיד ביושר, שלצד האתוס הציוני שהלהקות משקפות, ורוח ההסכמה והקונצנזוס סביב צהל, קורים דברים בעולם הגדול. תנועות המחאה, בעיקר בארצות הברית, סביב מלחמת וייטנאם, וודסטוק, המחזמר שיער, אבל לא רק. וכשיאיר רוזנבלום ויאנקלה רוטבליט, שגם נפצע במלחמה, נפגשים בלונדון, נוצר אחד השירים הכי חשובים, בין שתי המלחמות. אני כמובן מתכוונת לשיר לשלום, שנכתב בסוף 69, תחילת 70, ממש בעיצומה של מלחמת ההתשה.
לזכור שמלחמת ההתשה היא קודם כל היא לא באה ביום אחד, זה לא כמו מלחמה שמחריזים אותה ויש מלחמה, היא זחלה. זה מתחיל במרץ 69 וזה נמשך עד אוגוסט 70, זאת אומרת שנה וחצי פחות או יותר, וזה הולך ומתעצם ומספר הנפגעים, מספר החללים הולך וגדל, וצריך לזכור שזה בתוך ישראל החוגגת, עדיין היא חוגגת את מלחמת...
הישגי מלחמת ששת הימים.
ואני רוצה כאן להביא דוגמה פוליטית דווקא. יש בחירות באמצע מלחמת ההתשה. הבחירות לכנסת נדמה לי השמינית, השמינית. ב-69, ראש הממשלה היא גולדה מאיר, לא מזמן נפטר לוי אשכול, והיא החליפה אותו, והמערך מקבל את התוצאה הכי גבוהה אי פעם. כי זה השפעה של מלחמת ששת הימים. הוא מקבל 56 מנדטים, ועם הרשימות הערביות שלו יש לו 60 מנדטים. איפה בימינו מישהו מתקרב לזה? זאת אומרת, האופוריה לא נגמרה, אבל לאט לאט נמזגו בה טיפות של צער, של אסונות, של חללים, וזה כמובן השפיע גם על הלהקות. והדוגמה שאת כבר הזכרת אותה, של שיר לשלום, אומרת, ניצחון זה דבר אדיר, אבל בוא נדבר על המחיר. המחיר? ומה יהיה בעתיד?
המחיר של מלחמת ההתשה הוא באמת אדיר. אני חושבת שאנשים יודעים, נהרגו במלחמה הזאת קרוב ל-1,000 חיילים, נפצעו מעל 3,000.
כן,
ובצבא יש תחושה, אתה יודע, שרים, יורים ובוכים.
כן, צריכים גם לזכור מה ששכחו לגמרי. היא לא הייתה רק בחזית התעלה. היא הייתה גם בצפון, היא הייתה גם במקומות, בצפון היו הפגזות ירדניות, ילדי הקיבוצים ישבו שנים, כמה שנים, בתוך הבונקרים, אבל כמובן, תשומת לב העיקרית הייתה לתעלה, וזה קיבל חיזוק בדיעבד, במלחמת יום הכיפורים. אבל אם אנחנו הולכים אחורה ל-69, זה נדמה, שאנחנו, זה צהל, המדינה, נצליח להתגבר על זה, זה עוד מלחמה אחת שצריכים להתגבר עליה.
ממה שאני מבינה, השורה שהיו שני דברים שבעצם מאוד הרגיזו את גנדי. אחד זה השורה שהם כתבו, הניחו להולכים, שזו אמירה שבעצם שוללת, בוא נאמר, את הגלוריפיקציה של תרבות השכול והזיכרון. וגם, אם אני לא טועה, הוא דרש לשנות במקום שיר הוא שיר לאהבה ולא לניצחונות, הוא ביקש להחליף ללא למלחמות.
לא, קודם כל יש כאן דבר מוזר. מה הוא מתערב בכלל? הלוא הוא אלוף פיקוד מרכז, אלוף בצהל. השיר הזה מבוצע בלהקת הנחל. זה לא הלהקה שלו, אבל הוא התערב, תראי, אפשר להגיד, לשלול, לבקר וכדומה, אבל למשל, את הדרישה שלו לשנות, זה כבר צנזור על בכלל. והיה בעניין הזה, היה, איך נגדיר את זה, עימות שנמשך חודשים. והוא נקט גם בדרכים, הייתי מגדיר אותם, כמעט אלימות. קודם כל, להקת פיקוד, להקת הנחל, לא יכולה, בהתחלה לא יכולה להיכנס לטריטוריה של פיקוד מרכז. אחר כך, אם היא נכנסת, אסור לה לשיר את השיר הזה. בכלל. וכמובן, הוא דרש לשנות אותו. והוא הופיע בכל במה אפשרית, כבר הייתה טלוויזיה בראשיתה, ברדיו כמובן, בכל מיני מופעים, והוא בכל מקום הניף את דגל המחאה נגד השיר הזה, וזה כמובן רק חימם, אם מותר להגיד, את אנשי הנחל, להתעקש על השיר הזה, ואגב, התמיכה, הם גם קיבלו תמיכה מ...
הם קיבלו תמיכה גם מהרמטכ"ל, והבנתי שגם מראש הממשלה עצמה, גולדה מאיר, שאמרה שזה שיר מאוד יפה.
נכון, נכון, ולכן המלחמה שלו נראתה קצת, הייתי מגדיר אותה מוטט במובן, שאם הוא תרגיש שהוא מקנה, מקנה אני מדבר כי זה בלהקה אחרת, והוא רוצה לקבוע גם את המדיניות שלה. אבל אין ספק דבר אחד, השיר הזה היה, בוא נגיד את האמת במלואה, הוא היה בלו, במידה משמש ציקה בבלון. בלון אני מדבר, אנחנו ואפסינו עוד, כן, שאנחנו ניצחנו, לנצח ננצח, וכמו שאמרה גולדה מאיר, מעולם לא היה מצבנו יותר טוב. היא אמרה את זה קצת יותר מאוחר.
אבל מעניין אותי דווקא אתה בכובע שלך בגלי צהל, בכל זאת אנחנו מדברים על מלחמה, מלחמת ההתשה עם הרוגים ופצועים, ואתם משמיעים שירים שמחים, אולי בואו נדבר רגע על קרנבל בנחל.
ובעידן מן החציר ומגולן וגם יוצא בבחולה ואילו לה אחת לא יא קרנבל בנחל קרנבל מי שלא יבוא חבל
שירים עליזים וכיפים. יש לכם איזושהי בעיה עם ה...
לא, לא. תראי, קודם כל מוכרחים להזכיר שהשירים היו בכמות עצומה. כיוון שהיו הרבה להקות, והלהקות גדלו, והלהקות היו עושות פעם בשנה, ולפעמים אפילו יותר, תוכנית חדשה, והיו, מוכרחים להזכיר כאן, היו גם צוותי הווי. לנחל בפיקוד מרכז היה להקה וצוות הווי. לכל מיני פיקודים אחרים, גדולים וקטנים, היו להם צוותי הווי, צוות הווי הדרכה, צוות הווי, לא שריון, כל מיני, ולכן היו זורמים בערך, לדעתי, בין שניים עד חמישה, שישה שירים בחודש. אני זוכר, אני הייתי יושב בוועדת השיפוט של מצעד הפזמונים השבועי.
הפלייליסט של אז.
כן, כן, כן. והיינו צריכים, מקבלים שירים חדשים. חלק גדול היום להקות קביעות, לא רק, אבל חלק גדול
היום... אבל מבחינת האווירה הציבורית, לשדר שירים מאוד שמחים וכלילים, כששוב, שכל יום יש הלוויות...
היה משהו דואלי. חיו בשני עולמות באותו זמן. זאת אומרת, גם היו הלוויות, וגם היו המסגרות השחורות בעיתונים, וגם ישראל המשיכה להתנהל כאילו שניצחה, לא כאילו, שניצחה, והיא ממשיכה לנצח, והיא גם תנצח, והתחושה הייתה אגב, שנגמר, שהיה הסכם הפסקת האש באוגוסט 70, הייתה, בסדר, עברנו גם את זה. עברנו גם את זה.
זאת אומרת, בעצם אומר שללהקות הצבאיות היה אולי גם תפקיד חשוב במיסוך, באידיאליזציה, ביצירת האווירה הכלילה והכיפית.
אני לא חושב שזה היה מכוון, אבל זה היה עובדתי. זה היה עובדתי, הם היו שם. הם היו שם והם המשיכו ליצור ולייצר חומרים חדשים. גם בשנים הקשות, המלחמה הייתה, מלחמת התשה הייתה שנה וחצי, קצת פחות, שנה וחצי, אבל היה, זוכרים יותר מה שהיה לפני זה, ואני רוצה להזכיר את מה שהיה אחרי זה, כי הפריחה, איך נגדיר, התחדשה, אם מותר להגיד ככה, מ-70 וקדימה עד מלחמת יום הכיפורים, להקת הנחל למשל עשתה ב-72, או אחד או שתיים, מחווה בלתי רגילה לפלמ"ח, כי זה התקרב ל-25 שנים למלחמת העצמאות. זאת אומרת, קודם כל הנחל הציב את עצמו כממשיך הפלמ"ח, ובית כממשיך התרבות והזמר הפלמ"חי, שהיה כל כך מצליח ב-48-49, אני מדבר על הצ'יזבטרון, ושם רוזנבלום, איך אומרים, תרם את חלקו, גם בלהקת הנחל, גם במקומות אחרים, התחילו להלחין את אלתרמן בצורה יותר... גדולה, למה? כי בחייו, אלתרמן נפטר ב-1970, בחייו אלתרמן לא הרשה להשתמש בטקסטים האקטואליים שלו, מהעיתונות. ואחרי שהוא נפטר, עשו כבר מה שהם רוצים. הדוגמה אולי הכי טובה, שתי הדוגמאות, זה נאום תשובה לרב חובלים איטלקי, שאני חושב שאלתרמן בחיים לא היה מרשה להלחין את זה, ומסביב למדורה, שירה לילה פלמ"ח.
כן, שידורית ראובני כסולנית.
כן, כאן, במאמר מוסגר, בין הלהקות היו מלחמות והיו מאבקים, וגם אחד כזה כמו יאיר רוזנבלום, שהוא נאמן להקת הנחל, שיש להקות אחרות, הוא גם עובר אליהן, ואפילו היה סכסוך בינו לבין הנחל לגבי השיר מסביב למדורה, הוא פשוט קם, הלך, הביא אותו ללהקת פיקוד מרכז, שם הוא בוצע, צוות הווי נדמה לי, הוא בוצע שם. זאת אומרת, אם מותר להגיד במרכאות כפולות וכפולות, מלחמות יהודים היו גם בתחום הזה.
כמובן. מלחמת יום כיפור, כמו שאנחנו יודעים, הביאה לשבר גדול מאוד בחברה הישראלית, בפוליטיקה וגם בתרבות, ואפשר לומר, כמו שכבר ציינו, שהיא גם חתמה את תור הזהב של הלהקות הצבאיות. אולי השיר שהכי מאפיין את אקורד הסיום הזה הוא של להקת חיל אוויר, מוכרחים להמשיך לנגן.
שניים ממבנה חרדל הלך ארבע ממבנה אגוז. הלך כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.
השיר הזה נולד בצורה מיוחד במינה. בני פלד, אחרי השבר, לחיל האוויר גם כן היה שבר לא קטן, אלו היה לו המון עבדות במטוסים ועוד יותר בטייסים. הוא יצא מזה, אבל באחד הנאומים שלו הוא תיאר את חיל האוויר כמין נבל גדול עם מיתרים רבים שחלק מהם נקראו, אבל האחרים מוכרחים להמשיך לנגן. ולקח את זה לידיו קצין החינוך של חיל האוויר בימים ההם, עודד פלדמן, ושם איזה שיר, מוכרחים להמשיך לנגן, הלחין יאיר רוזנבלום. מי ביצע?
להקת חיל האוויר.
להקת חיל האוויר, זה היה להיט גדול, הייתי אומר להיט של תקווה. זאת אומרת, עברנו תקופה קשה, אבל מוכרחים להמשיך הלאה, מוכרחים להמשיך לנגן. אבל אם אנחנו הולכים מכאן קדימה, ההשפעה של להקות הולכת ופוחתת, זה לוקח בערך 5 שנים, אין כבר ימי הזוהר, אין כבר ההצלחות הגדולות במצעדי הפזמונים. אני חושב שאפשר להגיד שלאף אחד לא ירוש את זה. וזה מביא בעצם הלהקות, אם מותר להגיד, מתחילות לדעוך, או לא מצליחות כמו בעבר, זה מביא את הרמטכ"ל, ששמו היה רפול, רפאל איתן, אם אני זוכר נכון, ב-78, בעצם לסגור את הלהקות. והלהקות מנסות עוד בכל מיני פטנטים, את צוותי הוואי ודברים כאלה, אבל נגמרו הימים הגדולים, אין יותר להקות צבאיות במובן שהיה עד 73, ואם מביאים מחשבון שאנחנו מדברים מקום המדינה, אז היו 25 שנים, אם מותר להגיד, כמו במצרים, 7 השנים הטובות, היו 25 שנים טובות, עם 7 שנים טובות מאוד בתוכן, עד 73. 73 עוד חגיגו באביב, עוד חגיגו ברוב עם את חצי יובל המדינה, עם פסטיבלים, אני זוכר מה שאנחנו עשינו בגלי צהל, זה קשה לתאר, אבל אחרי חצי שנה, היה, הייתי אומר, השבר, שממנו רבים רבים לא, איך אומרים, לא יצאו טוב, ביניהם, הלהקות הצבאיות. לא בגלל זה דווקא, אבל זה כמובן תרם הרבה.
וגם פס הייצור, אפשר לומר, של זמרים וזמרות, שגדלו באותן שנים, והפכו ממש, כמו שאמרנו, להיות כוכבים. גם זה בעצם הופסק, זאת אומרת, אנחנו כבר פחות, רוב הזמרים הידועים שאנחנו מכירים היום, אנשים כמו שלמה ארצי, גידי גוב, סנדרסון, ירדנה, רזי, שלום חנוך, הם היו תוצר של אותם 7 השנים הטובות, אחר כך כבר, זה כבר לא אותו דבר, הזמרים והזמרות שיוצאים.
זה לא אותו דבר, כי כבר להקות הם לא אותו דבר.
כן.
זאת אומרת, אין להקות כבר את לא את הדחף, ולא את היכולת, ולא את ההשפעה, ולא את ההצלחה. כי הלהקות עדיין ממשיכות כמה שנים, אבל אני לא חושב שאם מותר להגיד, אני עכשיו אומר דבר מהראש ולא בדקתי, אם בין 73, בין 67 ו-73 היו נאמר ודאי 50 להיטים, משהו כזה, מכל הלהקות, אחרי 73 אפשר לספור אותם על חצי יד בערך או משהו כזה, ובמידה מסוימת צדק רפול, מה שכולם תקפו אותו מאוד, הוא אמר, זה פשוט דבר מהעבר, כן, משהו כזה. אז נכון, גם אחרי זה עוד יש עד היום צוות הוואי חינוך וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מה שהיה פעם.
אבל שוב, כדאי באמת להזכיר, אנחנו מדברים אז, באותן שנים טובות, על חיילים בני 18, 19, שהיו בשיא כישרונם, והמסגרת הצבאית המאוד קשוחה, שהייתה בעצם אפשרה להם למצות את הפוטנציאל, אפשרה בעצם לרוזנבלום, למסות את הכישרון האדיר שלהם.
אני רוצה להגיד עוד משהו על רוזנבלום, מה שלא שמים לב. רוב האנשים האלה, מנעמי שמר ועד אריה לבנון ועד דובי זלצר ואחרים, הם היו או בימי הלהקה בזמנו, או בלהקות, או שהם היו אנשי חוץ שתרמו ללהקות. יאיר רוזנבלום גדל בלהקת הנחל, הוא היה אקורדיוניסט בלהקת הנחל, והוא התחיל לכתוב שירים, ואני זוכר שבהתחלה לא קיבלו את זה כל כך טוב, אמרו, כאילו מנצל את הבמה, אבל זה לאט לאט פרץ את כל הגדירות ואת כל התחומים, ו...
והמסגרת הצבאית, כמו שאמרתי, באמת אפשרה לו לקבל את הכותבים הכי טובים, את הזמרים הכי מוכשרים.
ואגב, לא היו משלמים הרבה כסף, אני מדבר לכותבים ולזה, מסיבה פשוטה, כל אחד ידע שזה כמעט מניה פתוחה. אני מדבר שיר בלהקת צבאית, בלהקת הנחל או מקום אחר, הוא כמעט מניה פתוחה להצלחה, וככה זה היה, לפחות בשנים המפוארות האלה של 7 שנים.
כמו שאמרנו, מלחמת יום כיפור סיימה תקופה במדינה, בחברה הישראלית, וגם היא חתמה את אור הזהב של הלהקות הצבאיות, אבל נשארו לנו מאות שירים מאותה תקופה שעד היום הם כאן נוכחים. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור, היסטוריון וחוקר תרבות ישראל, על השיחה הזו. וזו ההזדמנות להזכיר שבאתר הספרייה הלאומית תוכלו למצוא עוד סיפורים על השירים מאותן שנים. בפרק הבא נטה אוזן לסאונד הייחודי שאפיין את הלהקות הצבאיות, ונצא למסע עם גיא מזיג בעקבות האבולוציה של סגנונם המוזיקלי. תודה גם לרז חסון, כיפוד הפקות, שגם את הפרק הזה הפיק והקליט. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, לדרג אותנו ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות. את המנגינה